אולי ננסה עכשיו קצת לסכם על מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו מתחילת המהלך. כי אם אתם זוכרים, אנחנו בדקנו כל האפשרויות מבחינה שכלית. האם אפשר, האם האמונה יכולה להיות מבוססת מבחינה הגיונית, רציונלית, על שכל או לא? וראינו שאין אפשרות אחרת להסביר הרבה דברים, הרבה תופעות במציאות, אלא אם כן אתה מניח שישנה, שעולם שלנו בעצם השתקפות של כוח על, משהו שהוא מחוץ לעולם. ולא רק זה, אלא גם שזה לא רק סתם מחוץ, אלא הוא גם מנהל את העולם. וזה ראינו בשיעור על נבואה, נבואה ישראלית. היום חשבתי קצת לסכם כל מה שדיברנו עד עכשיו, וננסה אולי אפילו כמה שיעורים של סיכום על כל שדיברנו עד עכשיו. אז בואו נבדוק כללית. אנחנו עכשיו מסתכלים על השאלה, האם יש אלוקים? זאת השאלה. ויש שלוש תשובות אפשריות לשאלה הזאת. תשובה אחת היא כן, תשובה אחת היא לא, ותשובה שלישית היא לא יודע, ספק. נכון? שלושת התשובות הפשוטות הללו, כן, לא וספק, מצאו לעצמם ביטוי בפילוסופיה. ונוצרו זרמים שלמים או סקולות כאלה בפילוסופיה, שכל אחת דוגלת בתשובה לשאלה הזאת. באופן גלובלי, כללי, אלו שאומרים שכן, הסקולה הזאת נקראת אידיאליזם, סקולה של אידיאליסטים, דיינו שהם, אולי אפשר להגיד, או תאיסטים. תאוס זה מילה יוונית של מסמל כל, אל. או אנטיתאיסטים, אלו שאומרים לא, אין אלוהים. וגנוסטיציזם, אגנוסטיציזם. אגנוסטיק זה לא יודע. גנוסוס זה ידיעה, זה מילה יוונית על ידיעה. גנוסס. ואגנוסס זה לא יודע. אין ידיעה, לא יודע. כל אחת מאלו שאומרים שכן יש, מתחלקים לאין ספור זרמים ושיטות בפילוסופיה. יש שקוראים בפילוסופיה, בתיאולוגיה, יש המון המון זרמים ותת זרמים של יש אלוהים, אבל מי הוא, ומה הוא, ואיך הוא, וכמה הם? כל זה גוונים אין ספור. יש פוליתאיזם, מונותאיזם, דואליזם, פנתאיזם, דאיזם, פננתאיזם. יש אין ספור של הגוונים שונים, של דקויות. מה זה בעצם האמונה? איך הוא אלוהים? אבל כולם אומרים, כן, יש. זו שיטה של אידיאליסטים, של אסכולה אידיאליסטית. יש שיטה בפילוסופיה של אסכולה מטריאליסטית. דיינו שומעים הכל חומר. כל מה שיש בעולם חומר. וגם בהם יש כל מיני שיטות. וישנם אלה שאומרים לא יודע, יש כל מיני גם גוונים שונים. יש ניהיליסטים, יש פוזיטיביסטים כמו... אבל בגדול זאת אמירה. לא, אי אפשר לדעת. ישנם הרבה אפשרויות בשאלות, תשובות לשאלות ששאלנו. דבר אחד מעניין, צריך לשים לב, שכל החלוקה הזאת למטריאליסטים ולאידיאליסטים, דיינו שיש אלוקים או אין אלוקים, החלוקה הזאת היא הופיעה רק לפני 150 שנה. זאת אומרת, זו עובדה מעניינת כזאת, שעד לפני 150 שנה, באנושות לא הייתה קיימת דעה כזאת, מחשבה כזאת, שאומרת שאין אלוקים, היו כל מיני אפשרויות להסביר את אלוקים. שהאלים הם מתנתקים מן העולם, לא אכפת להם מן העולם. היו כאלה שאומרים, כן, אלים מאוד מתעניינים בעולם והם מתערבים. ולכן צריכים להביא להם קורבנות. היו כאלה שאומרו שלא, אלים זה אל, זה טבע כולו. זה כל העולם, כל המציאות כולה, זה אל. היו כאלה שאמרו שהאל הוא רע. היו כאלה שאמרו שאל זה העולם כולו. היו כל האפשרויות. שאל התנתק מן העולם. הכל אמרו. לא אמרו רק דבר אחד. שהוא פשוט לא קיים. למרות, והשאלה, למה? ומעניין אותי לדעת, מה דעתכם? מה אתם חושבים? למה מבחינה היסטורית, אנושות עוסקת בשאלה על מהות העולם, ומה זה אלוהים, ומה זה כל זה, זה עוסקת מזה מאז היווצרות האנושות כולה, אלפי שנים. וגם פילוסופיה קיימת כבר 2500 שנה. ומאז, מההתחלה, אף אחד לא אמר בפירוש אין אל. כן.
אולי
בגלל הפחד
מהמוות, מחפשים איזושהי משמעות.
היו כאלה שאמרו שאדם מת בעולם הזה ונגמר. ואין עולם הבא. אמרו הרבה דבר כזה. כן, כן.
במקרה של פילוסופיה, יש שני תהליכים, בעצם מאוד קריטיים, בהיסטוריה של הפילוסופיה. אחד זה היוונים, שהם המייסדים של כל הפילוסופיה. במקרה השני זה רנה דקארט, שעושה את המהפך של העולם המודרני. בהתחלה, בקמפטים אצל דקארט, כל הבעיה של האידיאליזם, לא במקור עניין של אלוקים, לפי דעתי. האידיאליזם הכי פחות, אצל אפלטון לפחות, זה עניין אם אפשר או אם אפשר להקים את הפנים. הוא בונה את הרעיון שיש דבר שנקרא האידאה, פורמה מסורדית, כדי לדעת אם יש משהו שאני יכול להקפיא אותו.
אנחנו כבר נכנסים עכשיו אז ישר לעניין. למה לא עלה בדעתם להגיד דבר כזה שאין אלוקים?
זה לא העניין של הפילוסופיה, במילה המקורית, גם כן אצל דקארט, זה לא עניין מרכזי.
טוב.
לא הפילוסופיה אף פעם, מה שיסדו אותה, וגם אצל דקארט, שצריך לבנות את האלוקים מחדש, לא קוראים אותו, אבל זה לא היה עניין
טוב, בסדר. כן, מה אתה אומר?
אני אמשיך את זה, שלום.
כן.
זוג, נשוי, בצעירותם. החליטו שהם עוזבים את הבית ב-70 שנה. אוקיי? וזאת הבית באמת 70 שנה, חזרו אחרי 70 שנה, וראו, כמה שאתם עושים, ראו
קוביה
בתוך הבית שלו.
ארבע משפצות כאלה של רצפות, וכתוב בתוך זה, בצבע אדום, קוקה, כל הטעם החיים.
טוב, שאלה, כן, תשובה טובה. כן, גם זו תשובה טובה, נכון. אני מבין את השאלה, מי כתב את זה, ואז ברור שמישהו היה שם. איך אפשר להסביר אחרת, נכון? כן, איך אפשר להסביר אחרת, נכון, זאת תשובה, נכון. מה עוד? כן, בבקשה.
אולי בגלל גיל שיש חיסרון בבן אדם, או... חלשות, שבבן אדם בטבע הוא מקפה את משהו יותר גדול ממנו יותר, או איזה כוח, משהו תמיד בן אדם, אז לכן הוא אומר, יש אלוקים אבל זה חיסרון
אבל לאדם יש גם רצון למרוד ולאדם, כמו שאתה אומר, נטייה לאדם לחפש מישהו מעל ככה יש גם לו נטייה באותה מידה להגיד אין אף אחד ולכפור בכל, להגיד כל זה שטויות. והיו, אתם יודעים איזה כופרים היו בעולם אומרת, זה, היום זה, זה כסף קטן, היו ממש שם, למשל דמוספן, או דמוגן, דמוקריט, הם היו אנשים ש, שביסודם, ביוון העתיקה, היו כופרים בכל דבר. היו, היה זרם כזה ש, שהיו נקראים ציניקנים. ציניקנים זה אנשים ש, שהם קראו לעצמם כלבים, זה בא מלשון כלב, קיני, כן? אז, אז הם אמרו על כל דבר, לא, כלום, שום דבר, לא חשוב. ביטלו הכל, זלזלו בכל, פגעו בכל דבר, כל מה שאפשר להגיד משהו נגד למשהו, כל המוסכמות, כל האידיאלים, כל מה שהיה טוב בחברה, הם היו פוגעים בזה. הם היו האלו, עכשיו מה שאני אומר, זה השמות שכבר אמרתי קודם, כן? זה דמוגן, דמוספן, דמוקריט, הם היו אנשים מאוד מאוד אנטי, אנטי הכל. הם התנגדו לכל דבר שאפשר היה להתנגד. את זה הם לא אמרו שאין אלוקים. הם אמרו שהעולם הוא חומר, והמילה אטום זה מילה הראשונה ש, ש, מאיפה מילה הזאת, אטום? זה מילה יוונית, שהמציאו אותו ביוון העתיקה, שפירושו של, של דבר המילה הזאת זה בלתי מתחלק. אטום, הוא לא מתחלק. אז, אז המילה הזאת ותפיסה מטריאליסטית הייתה קיימת ביוון מזמן, מזמן. כן, יש... יש ציור מפורסם של רפאל ששם נקרא אסכולה אתונה, אסכולה אתונה, שם עומד אפלטון ואריסטו, ואפלטון מחזיק יד ככה ואומר הכל משמיים, ואריסטו מחזיק יד ככה ואומר הכל מארץ. כן, והרעיון הזה של אריסטו, שהעולם תמיד היה קיים, שאומר את זה, שתמיד, שהעולם לא נברא, הוא תמיד קיים. כל דבר שאפשר היה להגיד משהו נגד דת, אמרו את זה, כבר ביוון העתיקה, ועוד לפני כן. דבר אחד, אף אחד לא אמר, חוץ ממרקס ואנגלס, הם היו שתיים הראשונים שאמרו את זה בצורה חד משמעית, שלא מתפשרת ולא ניתנת להגיד לשום אפשר, שום, דעות אחרות, חד משמעית, זה היה הראשון שאמר את זה, היה בעצם קרל מרקס. זה לפני 150 שנה. הוא אמר, אין אלוהים, נקודה. אין, לא קיים, ונתן הסבר מורחב, עמוק, מאוד מסועב, מאוד מסתעף כזה, על השיטה המטריאליסטית. אבל עד אז, כל הפילוסופיות שהיו, אף אחד לא אמר את זה. למה לא אמרו? אז אתם נתתם כבר כמה תשובות, כן, בבקשה?
להגיד פרטפורט הציוויזיטציה, בן אדם חופשי, לעשות מה שרוצה, לא צריך ריבון לשלם, הוא הגיע להסיק עם...
אבל למה הוא לא אמר את זה לפני, למה לא אמרו את זה לפני 100,000 שנה?
לא, אבל זה, הציוויזיציה התפתחה רק לפני 150 שנה.
איך זה מפריע, איך זה משפיע, איך הציוויליזציה משפיעה? זה שיש לי עכשיו פלאפון, זה גורם לי לדעות אחרות לגבי העולם? לא צריכים את ריבונו של עולם. אבל זה שאין לי צורך בריבונו של עולם, אמרו גם ביוון. כן.
לפני 150 שנה קרל מרקס וכל ההתפתחות של הפילוסופיה, אחד הדברים השיטתיים שלהם שהם מפיצים את זה החוצה. אני בטוח שהיה לפני 150, 100, 300, 400, 500 שנה אנשים שלא האמינו בכלום, פשוט לא היה להם את הדרך להוציא את זה החוצה, אז הם לא האמינו ספציפית, פרטית.
אבל יש... אבל איך הוא... אבל למה הדעה שלו התחילה להיות משפט הלאומית? ולפני 300 שנה אף אחד... אם היה, כמו שאתה אומר, היה מישהו משוגע, היה אומר, אין אלוהים, לפני 300 שנה. אז אנשים חייכו והלכו הלאה. אבל מי שפתאום, המשוגע הזה שעומד על הגג וצועק אין אלוהים לפני 150 שנה, פתאום נעמדו סביבו אנשים ונעצרו. למה? מה קרה?
כי הוא השתייך למשהו חשוב.
כן, מה? כן, בבקשה.
אולי זה בגלל שבעולם התחילה מגישה כזאת בזמן האחרון, זה כבר יותר מ-100 שנה, שמתעסקים רק עם מה שיש לי עכשיו, דחלס, זה לא כמו...
גם קודם אמרו את זה. יש שיטה פוזיטיביסטית, זו שיטה של דוד יום, שהוא אמר, אני לא יודע שום דבר, אני רואה רק מה שעיניים שלי רואות, אני לא מאמין בכלום, אני שום דבר, רק מה שאני יכול לחוש ברגע, בידיים. והוא בנה את השיטה שלו, אבל גם שיטה שלו היא לא אתאיסטית, כן? אבל קצר.
אז
קרל מרקס לא מתעסק בעניין האלוקים בגלל שהוא רוצה להגיד שלא קיים. יש לו עניין אחר, עניין פוליטי, והוא מתעסק עם הכנסייה הקרלית. הוא לא מתעסק בכלל עם האלוקים, ומה שהוא רוצה להגיד, אני לא מתעסק עם אנשים שלוקחים את אלוקים כדי להיות שלטון בעולם. זה מה שהוא מתעסק אותו. מה שמעסיק אותו, הוא לא נכנס לתיאולוגיה. הוא אומר, אם האלוקים והיא קאט כזה, הקאט הזה שולדת בגלל שהיא מדברת על שם אלוקים. דבר אחד. דבר שני, אריסטו כן דיבר שיש אלוקים, אצל אריסטו יש אלוקים, יש אלוקים מיוחד.
זה מה שאמרתי.
שלא זז, לא אומר שזה המטריה החומרנית תמיד. אז אני אומר את זה, לפי דעתי, זה לא שקיים או לא קיים, מה אנחנו עושים עם האלוקים האלו, כי זה לא טוב.
נכון, זה גם שאלה, מה עושים? זה שאלה טובה, נכון. אבל אני גם אמרתי את זה, זה בדיוק מה שאני אומר, שאריסטו כן אמין באלוקים, כן אמין. אפשר צריך להגיד לא אלוקים אלא אלוהים, כי הוא לא יודע מה זה אלוקים, הוא יודע מה זה אלוהים. אבל ודאי שהוא... אבל חוץ מזה, טוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לדיונים הללו, אבל יש גם אצל מרק, גם אצל אנגלס, פרידריך אנגלס, זה הם עבדו ביחד, הם הייתה להם שיטה תיאולוגית, לא רק פוליטית. הם היו אנשים פילוסופים, לא כלכלים, אבל לא רוצה עכשיו להיכנס לדיון הזה. כן?
אני חושב שלמרות שאני אומרות כאלה, לפחות אני לא יכול להבין איך הם תפסו את מה שהם אמרו, כאילו, נראה לי שהם לא האמינו בכלל מה שהם אמרו.
מי? מי שאמר שאין אלוהים?
כן.
טוב.
כאילו מה, הם חלום, כאילו מה...
טוב, כן, בבקשה, כן.
נראה לי שבאדם יש פחד, פחד מידי.
כן.
עכשיו, כדי למצות את העניין של הפחד, אתה צריך כל הזמן ללכת הפוך ממנו. לבוא מולו.
כן.
אז יש פה איזה עניין של להתמודד מול הפחד, ובגלל זה זה כמו לא יודע, בן אדם שיש לו הרבה פחד, אז הוא כמו אובייקט כלפי הפחד עצמו.
כן.
ואז הוא כל הזמן נלחם איתו, אבל לא באמת ממצא את העובדה הזאת של שאם אלוקים קיים או לא קיים, ואיך הוא מאזן את הדבר הזה בתוכו.
אבל אני הסברתי לכם, אמרתי קודם, שאנשים היו כאלה, היו אנשים שהיו מוכנים למות למען האידאות שלהם. הוא אומר, אני לא מאמין שהברית החדשה היא אמת. ואז אומרים, אם אתה לא מאמין, אנחנו נשרוף אותך. הוא אומר, תשרפו, ואני עדיין לא מאמין. וזה היה הרבה פעמים בהיסטוריה. היה כזה יאן גוס, למשל, או ג'ורדנו ברונו. או קופרניקוס, ניקולאי קופרניקוס, או גלילאו, שהם אמרו נגד אינקוויזיציה, אמנם רוב רובם מהם אחר כך חזרו בעצמם, כי אינקוויזיציה אינה אותם, הפחידה אותם מאוד, אבל היו כאלה שהלכו למוקד ונשרפו, כי הם אמרו, אני לא מאמין שהכדור הארץ עומד במרכז החלל, אלא שמש עומד במרכז החלל. יש פחד, אני מסכים איתכם שיש פחד אנושי טבעי כזה, ולכן הוא מחפש אבא בשמיים. יש, אבל ישנם גם אנשים שאומרים, אני לא צריך את אבא בשמיים, אני עצמי אבא. יש כל מיני אפשרויות, ואף פעם הרעיון הזה
זה לא ללכת עם ההיגיון הבריא, זה ללכת עם משהו שהוא מתמקד בנקודה מסוימת מאוד מהותית, אבל ללכת איתה בדיוק בכיוון ההפוך בצעדים אחורה, כדי למרוס אותה, כדי למרוך אותה, כדי לרסק אותה, ולא נראה לי שמישהו מצא כאילו מקום לרסק.
כן, בבקשה.
אולי כמו שיש באדם כל מיני צבעים, טבע פחד, אולי יש פשוט טבע להאמין.
נכון, יכול להיות.
לא, אבל הוא לא יכול...
אבל אתה רואה שבכל אופן היו אנשים שהם הצליחו ואמרו, מה קרה לטבע הזה? לפני 150 שנה פתאום טבע הזה נעלם? ונכון להיום ישנם, אני לא יודע אם רוב, אבל לפחות עשרות מיליונים של בני אדם בעולם לא מאמינים באלוקים.
הטבע לא נעלם, אבל השכל התגבר על הטבע הזה, כאילו הוא התחיל ככה להשתלט על...
זה לא...
מקומות שהם יותר בטבע.
כן. כן,
זה לא נראה לי שזה... זה תהליך טבעי. פשוט יש התרבות והאדם... האדם בפני עצמו הוא בן אדם. ואם הוא לא ירגיש שהוא אדם, הוא הולך לאיבוד. אז מתוך הפרט הזה שיש כל כך כל כך הרבה אנשים, אז זה יתכווץ למשהו שהוא יותר נסתר. זאת אומרת, יותר אתה עצמך.
טוב, אנחנו, מי שכבר דיבר, אני לא רוצה לשמוע את זה אותם, כי זה, אנחנו כבר, מי שעוד לא אמר שום דבר, כן, בבקשה.
אולי זה קשור למהפכה הטכנולוגית שהייתה במאה השנים האחרונות, שבמהלך התקופה הזאת אדם הופך להיות יותר, יותר פעיל בעולם, בא יותר כוחות, ואולי אפשר באמת לראות שבמאה השנים האחרונות גם העבודה זרה נחלשה, לא רק... כי האדם הופך להיות בעל כוח יותר עצום שמייחסים לו יותר כוחות. כמו שלהבדיל, שחקן תיאטרון יכול לומר, הקהל הוא האלוהים שלי. כל מיני דעות מיוחדות שנובעות מזה שהאדם הוא בעל כוח מאוד גדול.
רב,
יש הרבה
מצבים, פשוט שאתה
רואים
את העולם במשך המון המון זמן, שמו את האלוה בתור הדבר המרכזי בכל העמים, בכל אימפריה. ברגע שפתאום האימפריה התחילה להשתמש בשכל ולבטל אלוה, זה מה שקרה. תנועת ההשכלה ביטלה את המציאות האלוקית.
אבל אם זה היה נכון מה שאתם אמרתם, אז היה צריך להיות שכל האנשים בעולם היו פתאום הופכים להיות לאפיקורסים. אבל אני רואה שאנחנו אומרים שנוצר רק זרם. טוב, אולי אנחנו קצת נתקדם. אני אגיד לכם. מה שקרה... אני עכשיו לא ננסה, בהתחלה אני לא אסביר מה קרה, אני רק אתאר לכם תופעה, מה קרה בעקבות הדבריו של מרקס ואנגלס, שהופיע תופעה כזאת. קודם כל, כשהם הביאו את הרעיון שלהם, אז הרעיון הזה עשה גלים גדולים, מהפכות גדולים בתודעה ציבורית כללית בעולם. ואז כעבור בערך 60 שנה שהם התחילו להגיד את הרעיונות שלהם, יסמו את הדעות שלהם ברוסיה הסובייטית, עשו שם מהפכה קומוניסטית, והם התחילו ליישם את הרעיונות שלהם בפועל. מה זה ליישם בפועל? אני אתאר לכם קצת מה זה כפירה אמיתית, מה זה כפירה ממש. ברגע שקומוניסטים הגיעו לשלטון, אז דבר ראשון מה שהם עשו, הם פשוט הרגו את כל כהני דת של כל הדתות, כהני דת המרכזיים, הרגו אותם, פשוט הוציאו ככה על הקיר הראשון שהם תפסו, תח ואין. וכל הסיפורים עם החב"ד ששם הרבי הקודם ניצל מה-NKVD, שהוא יצא מככה וזה וזה, והם חוגגים, עושים מזה שם יום שלם כמו יום חגיגות, זה בעקבות התהליך הזה. כי לא רק נגיד רבי מלובביץ' היו רדיפות כאלה, אלא רדפו כל מי שהיה שייך לכמורה של כל הדתות שלהם שהיו ברוסיה, פשוט היו הורגים אותם ככה. רק בגלל זה, רק בגלל העובדה שהוא היה אדם... אחר כך לקחו כל הדרגה יותר נמוכה של הכמרים ושלחו אותם לסיביר. אחר כך ירדו עוד יותר למטה, וכל מי שהיה סתם אדם דתי, לא כומר, סתם גבאי בית הכנסת, אני יודע, הרב מקומי, כל אלה הם אימו עליהם, אמרו, תזוזה קטנה, אסור לך, הוציאו חוק, אסור פרופגנדה דתית. אתה אומר למישהו, בוא איתי, תשלים מניין, זה עבירה פלילית, אתה צריך להיכנס לכלא. האמירה הזאת, כן. וכל דבר קטן שהיה קצת לא זה, מיד אחר כך, בין אנשים עצמם שנשארו קצת דתיים, אז התחילו בכל מקום, בעבודה ובעיתונות וכל זה, נגדם. ואם הם כאלה וכאלה, והכל ממש ככה ירדו על אנשים. מי שהיה דתי היה מאוד מסכן שם. אחר כך, מה? כל הדתות, לא רק יהדות, כל הדתות. אחר כך, גם באותו זמן כמובן הוציאו כל הספרים ששם, ספרים דתיים. עד, למשל, אי אפשר היה לראות, לקרוא, להסתכל על ברית החדשה, למשל. או על קוראן, או להבדיל תנך. אי אפשר היה לראות את הספר כזה. אין ספרים, אין שום דבר, לא מדפיסים, לא מוצאים, כלום, כלום, כלום. אין דרך... כמובן ששם כל התקסים כמו ברית מילה, או להבדיל תבילה, או שם כל מה שמוסלמים עושים, כל זה אסור, זה עבירה על החוק לעשות דבר שכזה. להתחתן בצורה דתית, עבירה, כן? כל זה היה ממש... ואז אנשים שנשארו, שם היו קצת, קצת עדיין אולי לא כל כך, אנשים פשוטים, אז נגדם אפילו כוחות. הכוחות הללו היו כמרים להפך, מה שנקרא. הם יצרו כמרים להפך. זאת אומרת, מה זה כומר להפך? מישהו שתפקיד שלו זה להיות איש דת שמשכנע שאין דת. כמו שיש שליח של חב"ד, להבדיל, שהוא מגיע לאזור ריק ומתחיל שם להקים מוסדות ומתחיל להשפיע ולעבוד ועושה קידוש השם גדול בכל עולם, ככה הם התחילו שליחים שכאלה הפוך. אתה מגיע למקום שיש שם עדיין אנשים דתיים, אתה אוסף אותם ונותן להם הרצאות על ככה שזה כל זה, שדת זה שקר, וכמה שזה מזיק לבריאות, וכמה שזה דבר רע שהורס משפחות, ואתה מראה להם שם כל מיני שיטות וזה. הכל, 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 אתה צריך לשכנע נגד הדת. שנייה. ועכשיו, מי יהיה כמרים הללו של אנטי-דת? אז הם לקחו סטודנטים. ועוד משהו. גם היו מדפיסים ספרים נגד דתות. ספרים שלמים, עשו הצגות, סרטים, מחקרים, מוזיונים, שמראים כמה שדת דבר רע. וזו הייתה נקראת הפרופגנדה האתאיסטית. והיו בונים שם מכונים שאוספים שם מדענים, ממש אנשי מדע, היו אוספים אותם כולם ביחד, והיו אומרים, תעשו מחקרים ותמצאו למה דת זה דבר רע. מה רע? האם אתם, אולי אתם יכולים להוכיח, למצוא כל מיני דברים במדע שמוכיח שדת זה דבר שקר? והכל, הכל, 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 ממש, והיו משקיעים שם המון המון כסף. זה היה אחד הנושאים המרכזיים ביותר של כל רוסיה שעבדה על דבר הזה, נגד דת. אז מאיפה הלכו את הכמרים הללו? היו באים לאוניברסיטאות, לסטודנטים, ואומרים, אתה רוצה להיות היסטוריון, אתה רוצה להיות עיתונאי, אתה רוצה להיות פילוסוף, אתה רוצה להיות סוציולוג, פסיכולוג, אז אתם יכולים להיות רק בתנאי שאתם תעשו מקצוע נוסף. מה מקצוע נוסף? זה להיות, זה מישהו שנלחם נגד דת. ואני למדתי ברוסיה, באוניברסיטה שעוסקת בדברים רוחניים, ובאו גם אלינו, לקבוצה שלנו, אמרו, אתם חייבים ללמוד לעבור קורס, זה נקרא קורס, שקורס זה נקרא... אתאיזם, דיינו, כפירה, אתאיזם זה כפירה, אתאיזם מדעי ופרקטיקה אנטי-דתית. זה היה קורס. ואני הייתי צריך להצטרף לקורס הזה ולעבור אותו, והעברתי אותו בהצטיינות. שפה אתה לומד, קודם כל צריך לדעת כל הדתות, כן? זאת אומרת, כל הדתות מרכזיות. כל הדת, מה, מי אומרת מה. ואז על בסיס זה אתה צריך להיות מסוגל להגיע לכל קהל יד ולשכנע אותם ולהסביר להם למה דת זה שקר. מה לא טוב בדת? למה הדבר הזה הוא לא טוב? ובכל דת יש, בכל הזרם יש נקודת תורפה משלו. ולאנשים האלה שכן למדו קצת, כאילו שהיו עסוקים בפרופגנדה אנטי-דתית שכזאת, להם כן נתנו לקרוא קטעים מהברית החדשה ומקוראן וקטעים מבודיזם והינדואיזם. יש שם קטעים באזורים ברוסיה ששם עדיין יש בודיסטים, וגם ביהדות כמובן. אז, אז כל זה, הייתי צריך ללמוד מה מפרטי פרטים, וכל הזמן, כל ה, איך להסביר את זה, כל העוצמה הגדולה של הרוסיה הקומוניסטית השקיעו כדי להוכיח שדת זה דבר לא אמיתי, לא נכון. בין במישור הפילוסופי, רעיוני, בין במישור הפרקטי ממשי, שזה מזיק, דבר רע. הוא לא נותן לך להתפתח, הוא גורם לך ככה. אז יש דברים כאלה ויש דברים רעיונים. ואני אומר לכם, למדתי כל מה שאפשר להגיד נגד. כל זה, כל השיטות, כל הפילוסופים, כל האמצעים מדעיים, הכל הכל, כל מה שאפשר להגיד נגד, למדתי, עברתי, ידעתי את כל זה, ואני יכול להגיד לכם שאין שום דבר. כל זה לא מבוסס על שום דבר שאתה יכול להגיד, הנה, יש להם הוכחות שכאלה. אין. הכל בנוי על אידיאולוגיה, לא על חקר האמת, לא על חיפוש מהי אמת, מה נכון, מה לא נכון. כמו שאנחנו עושים פה בשיעורים שלנו כבר כמה חודשים. כשאנחנו באים, הולכים איזה רעיון, פותחים אותו ואומרים, בואו ננסה לבדוק, בואו ננסה לחשוב. ככה, אחרת, יש דעה כזאת, דעה כזאת, בואו נתמודד עם דעות, בואו נברר את זה. כל זה לא קיים. יש רק אמירה, זה שקר, זה רע, זה לא טוב, זה ככה וככה. וכשאתה מנסה, אז בוא נבדוק את זה, אין תשובות. אין תשובות. אתם יודעים, זה לא כזה שיש פה שתי שיטות. יש שיטה שמאמינה בהשם, ויש שיטה שלא מאמינה בהשם. אין שיטה כזאת שלא מאמינה בהשם. השיטה הזאת היא שהם מציגים את זה כמטריאליסטים, זאת לא הוכחות. אלא זו הנחה מסוימת, הנחת יסוד. שמה עם הנחה? הוא אומר, המטריה היא נצחית בזמן ובמקום, ככה הוא פותח את השיטה הפילוסופית, שמטריאליזם ככה מתחיל. מטריה היא נצחית ובזמן ובמקום, והיא בעלת יכולת, כזאת, היא חכמה, היא יודעת ככה וככה, יש למטריה, לחומר, אפשרות לחשוב, וזה מתבטא באדם, הנה אדם חושב. זה עובדה שהמטריה גם מצליחה לחשוב. זה הרעיון, והם מנסים, והם מאמינים, ואומרים אותו. הוכחות, אין. אין הוכחות. ואז כשאתה אומר, רגע, 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 אבל הנה בא מדע מודרני, לפני 70 שנה, פתאום בא מדען כזה בשם האבל, מדען אמריקאי, שהסביר כל בריאת היקום, הוא קרא לזה כן, מפץ הגדול, של יציאה מנקודה עין, נקודה סינגולרית, שיש מעין. עד עכשיו, כל המטריאליזם, כל השיטות היו אומרים, העולם היה קיים תמיד, תמיד היה נמצא יקום. פתאום בא ואומר, לא, היקום שלנו, לא רק כדור הארץ, לא מערכת השמש, אלא כל הגלקסיות, כל היקום, כל קוסמוס, הוא דבר שהוא נוצר, הוא בא, הוא נברא, בא מאין, מכלום, מאפס. שהאפס הזה, הם קוראים, זה נקודה סינגולרית, כלום. אז איפה פה כל המטריאליזם? מאיפה הרעיון החומרי? הרי אתה אומר שהכל חומר, אז מאיפה בא החומר? עד עכשיו אמרו, היה תמיד קיים, פתאום בא האבל אומר, לא תמיד קיים, פתאום בא מאפס, מכלום. אז איך זה שה... איך זה מסתדר עכשיו עם השיטה שלך? אז אמרו, גם הכלום הוא גם היה חומר. אבל מדע לא אומר, מדע אומר שזה משהו נקודה סינגולרית ואין לזה הסבר. בינתיים אין הסבר, אחר כך יהיה הסבר. הכלום הזה יש מעין, העין הוא חומרי. אני אתן לך עוד רגע אחד. העין זה דבר חומרי. וכל מה שאומר, אז בא איינשטיין אומר, אי אפשר להסביר את היקום, את העולם, את תפקוד, את חוקי טבע, הכל, אי אפשר להסביר את זה בלי שאתה נזקק לכוח על עולמי, חוץ עולמי. מתוך העולם אי אפשר להסביר. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו. כל השאלות שאנחנו שאלנו פה בשיעורים. מאיפה התחילה תנועה? מי התחיל את התנועה הראשונה? מאיפה בא סדר של העולם? אז כל השאלות הללו, כמו שאנחנו למדנו פה, השגחה, כל זה, אין תשובות. יש רק אמירה. אז זה כן, אז זה ככה. אבל הנה המדע אומר, איינשטיין אומר שאי אפשר להסביר. אבל איינשטיין אומר ככה, אבל פרופסור פולישצ'וק או פורקיבנקו אומר שכן אפשר להסביר. אבל הוא אומר, כן, בסדר, אבל אתה משווה את איינשטיין הזה? הוא אומר, כן, אני משווה אצלך. איינשטיין הוא היה בורג'ואיזיסט, הוא היה אדם, זה היה מגמתי. לא, אין, זה לא משכנע. ולא, זמינים, זאת אומרת, אין משהו שהם מעמידים כשיטה מדעית, או כמו שאני עכשיו מסביר לכם, הגיונית, שיסבירו ככה את, את, את מטריאליזם. אין. זה מבוסס הכל על האמונות. אני מאמין שהכל הוא חומר. זאת אמירה. אין הוכחה. א', כמו שאמרתי, אין הוכחה שהכל חומרי, וכמובן שאין הוכחה שאין אלוקים, כן? וגם אין דחייה. אין משהו שאתה יכול להגיד, הנה, דת או אמונה אומרת כך וכך ככה, ואני סותר את זה על ידי אמירה כזאת וכזאת. אין שקרה ויטריה, אין דיבור הזה. אלא רק אומרים, הם אומרים לא נכון, אנחנו אומרים נכון. ואין אין דיון חי. אתם יודעים? טוב, כן, בבקשה.
מה שאתה אמרת זה, הקומוניסטים לא חידשו הרבה, ברדיפת הערבים. בהיסטוריה של העולם, תמיד רדפו את אלה שלא חושבים כלום.
פשוט השיעור שלנו הוא קצר, הוא עוד מעט נגמר. אם יש לכבודו משהו לומר, להעיר בעניין הזה, או לשאול שאלה, אני אשמח לשמוע. לא חידשו, כן, אז קומוניסטים לא חידשו. זה לא פרט משמעותי בדבר הזה. אז כבודו אומר שגם קודם היו רדיפות. בסדר, יכול להיות שגם קודם היו רדיפות. אני פשוט חושש אם אנחנו עכשיו נשאר בהערה קצרה. טוב, בסדר, כן, בבקשה.
שאלה שלי, מה המניע שלהם?
מניע, נכון, זו שאלה חשובה, נכון. למה הם עושים את זה? מה אכפת להם? למה שלא יהיו קומוניסטים דתיים, נכון?
מה זה משנה?
נכון, מה זה משנה? נכון, אתה צודק. אתה צודק, נכון, מאוד מאוד. שאלה מצוינת, נכון. אני שאלתי את עצמי שאלה הזאת הרבה שנים, כל הזמן חשבתי. מה אכפת להם? למה כל כך הרבה מה זה? עד שאתה פתאום מתחיל ללמוד היסטוריה רוסית. ואז אתה רואה שבעצם מה שהם רצו לעשות, הם רצו לשלוט באנשים. שלטון מוחלט. זה סטלין, לנין, כל זה. הם רצו לשלוט. הם באמת, לא יודע אם אתם קצת למדתם מהתקופות הללו, היסטוריה, אבל תדעו שב... שב-40 שנות, אפילו פחות, במשך 30-35 שנים שקומוניסטים היו בשלטון, הם הרגו אוכלוסייה של עצמם בסביבות 50 מיליון אנשים. עוד רגע אחד, בסדר? אתם יודעים מה שאני אומר? הייתה רוסיה 250 מיליון איש, וכשסטלין התחיל שלטון שלו, הוא היה אדם מאוד מאוד... רודן, מאוד אגרסיבי, מאוד רודן, והוא התחיל לשלוח לסיביר את כל האוכלוסייה שהיו קצת לא לפי שיטתו, ונהרגו בפרעות כאלה, לא פרעות, זה בעצם היו מין כמו פרעות, כן? זה היה השמדות של קגב, של NKVD, של צ'יקה, כל זה, ככה היו נקראים. הם הרגו אוכלוסייה של עצמם בהשמדות כאלה ובעבודות פרך בסיביר, וברעב, ובמלחמות פנימיות, הם הרגו בסביבות 50 מיליון איש. כן. הם רצו לשלוט, והיה להם שלטון מוחלט. זאת אומרת, מה שהוא אומר, כולם היו חייבים לעשות, וזהו, ואין שום תזוזה. אדם דתי, אי אפשר לשלוט עליו. למה אי אפשר לשלוט? כי ברגע שאתה אומר לו שהוא צריך לפנות את היישוב, אז הוא אומר, הרב שלי אמר אחרת. אתם יודעים, אתה לא יכול, לנהל צבא כשיש לך שתי רשויות, כן? לא יכולים לסבול שיש שתי רשויות. קנאים, כן? זאת אומרת, אתה לא יכול לגרום לו לעשות משהו אם זה נגד המצפון הדתי שלו. ומצפון הדתי אומר, אסור להרוג בן אדם סתם ככה, בגלל שהוא בדעה שונה. אסור להרוג אותו. אבל סטלין הרג רק בגלל שלא הדעה שונה. מי שאומר, שם, כן, אנחנו הולכים ומתקדמים. אז מי שאומר, כן, מתקדמים. זהו, זה היה הסוף שלו.
אבל
הרב
שולט עליו גם כן.
מי?
הרב, אני אומר לבן אדם, אתה צריך ללכת מהיישוב. לא, אני לא הולך בגלל שהרב שלי אומר שלא. אבל עכשיו הרב שולט עליו. אז
הדתי,
הדת, גם שולט על
האנשים. נגיד,
נאז מה? לא, אז סטלין רצה לשלוט.
אבל הוא לא יכול לשלוט כשמישהו אחר שולט.
נכון.
אז זה מה שאני אומר, לכן.
אבל עכשיו מישהו אחר, שזה הדת, שולט, אז מה עשיתי? אני לא משוחרר.
אני בכלל לא מדבר האם אדם צריך להיות חופשי או לא. מי אמר שצריך להיות חופשי? שאולי שיהיה מישהו הבת. אני לא אומר שזה דבר טוב או רע. אני רק עכשיו עונה לשאלה, למה אכפת להם כל כך נגד דת? מה הם כל כך נלחמים נגד דת? אז תגיד, אז הוא יהיה דתי, וזהו, מה אכפת לך? אבל אני הסברתי עכשיו העיקרון, למה זה כך? כיוון שזה מפריע לו לשלוט, שאם אדם הוא דתי, אתה לא יכול לתת לו פקודות, והוא יבצע כמו רובוט דתי, כן? סליחה, כן?
מה
הקשר
למרקס?
מרקס?
את הקומוניזם,
המורשים,
אתה הסברת מופלא. אבל מה
הקשר
למרקס, הפילוסוף?
מה האינטרס
שלו?
אצל מרקס לא היה שום אינטרס לשלוט אנשים. אלא מרקס אמר רעיון, אומר שהכל הוא חומר. מה הרעיון שלו? שהכל, עולם, הכל זה חומרי. אין משהו שהוא מחוץ לעולם. הכל חומר, בא מחומר, הכל חומרי. עכשיו, אתה אומר, וישנם הרבה אנשים כאלה, גם היום, שהם ככה חושבים, בעצם הם מטריאליסטים, הם לא אומרים את זה, הם לא יודעים לנסח את הדברים הללו כמו מרקס, אבל בסך הכל הם לא מאמינים. מה העניין שלהם? למה הם עושים ככה? אצלם זה לא עניין של אידיאולוגיה, זה עניין של אמונה שלהם, בעין. אז התשובה היא פשוטה מאוד. כי מה שמטריאליזם נותן, הוא נותן לך חופש. חופש. ואדם מאוד מאוד רוצה חופש. הרי מה אומרת, מה נפקא מינה, יש אלוקים או אין אלוקים? מה נפקא מינה? זאת השאלה. הנפקא מינה היא שאם אין, אז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הכל...
מה הגישה המטריאליסטית? מה
היא משקפת?
חופש
ממה?
הכל?
כן. אין לך שום דבר שהוא... הכל רציונלי, הכל נובע מתוך מינים כלכליים או חברתיים, סוציאליים וכו'. אין לך שום דבר שאתה מחויב לו מבחינה רוחנית בעצם. אז זה חופש גמור, ובן אדם מאוד רוצה חופש. באופן טבעי, אדם שואף לחופש.
זה גם בלית ברירה.
למה?
כי יש ריבוי אוכלוסין.
לא, הוא שואל שאלה טובה, הוא שואל מרקס עצמו, מה אכפת לו? אז לא אכפת לו מריבוי אוכלוסין. הוא אומר, למה אתה עכשיו אדם חילוני? למה אתה לא מאמין? הרי אין לך שום טענה נגד, נכון? אין לך דעה שסותרת את האמונה. להפך, יש הרבה הוכחות שכן יש. וזה, ובכל אופן, אתה הולך באידיאולוגיה שלך. למה? והתשובה היא פשוטה. כן, כמו שפעם אמר לי מכר שלי, שהוא רב, אז הוא אומר, בא אליו תלמיד ואומר לו, הרב, אני מאוד, מאוד מאמין במה שהרב אומר והכל הכל, אבל למה אסור לי להחזיק יד לחברה? אני רק מחזיק, אנחנו שום דבר אחר לא עושים, כלום, רק מחזיקים ידיים. וזהו. האם זה בסדר? אז הוא אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא... וזה, ברגע שאתה מחזיק ביד של חברה, כל הסיפור נגמר. אין לי כבר יותר מה לומר. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי אני לא מסוגל להתחרות נגד יד הקטנה של החברה. תבינים? כל החוכמה שבעולם, כל היהדות, כל המוסר, כל הספרים, כל השאיפה לאידיאלים, הכל, 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 זה, כל זה קורס נגד יד הקטנה של חברה. כי אתה מסביר מבחינה הגיונית שזה לא טוב, אבל זה כל כך מתוק להחזיק יד לחברה. אז אומר, אבל זה לא נכון, זה לא אמיתי, זה לא רוחני, זה נגד רצון הבורא, זה נגד המוסר. כן, נכון, זה באמת נגד. מאוד נגד. אתם מבינים, אין מה לומר פה. אתה לא יכול לנצח את כל הזה, אתה לא יכול לנצח את היד הקטנה של החברה. כי פה שאלה, לא האם זה נעים, האם זה אמת, זאת כל השאלה. בעיה היא רק שאחרי יד הקטנה של חברה, יש גם מרפק של חברה. וכן הלאה וכן הלאה, תבין? אין לזה גבול. ואחרי הקף הרגל של חברה, יש אחר כך קף הרגל של האחות שלך, ושל הבת שלך, ושל אמא שלך, וככה הם חיים. זה מתחיל ביד הקטנה של חברה, ונגמר בזה שהם חיים עם הילדים שלהם. הם נכנסים ליחסי אישות עם הילדה שלו, של עצמו. ככה אנושות חיה. עד שבא הוא פתאום, בא הרעיון שזה דבר רע, זה אסור, אבל עד לא מזמן, עד לפני 2,000 שנה, משהו כזה, זה היה דבר נורמה אנושית. נורמה, ככה הם חיו. תבין, אין לזה סוף. זה מתחיל ביד הקטנה של חברה, ונגמר בגרון של חבר. כי אם אתה אומר, אבל זה חופש, 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 מה הגבול? אין גבול לחופש. גבול לחופש זה החבר שלך, שהוא תופס אותך בגרון. וככה הם חיים. זה גם צריך להפוך?
לא, תודה.
כן.
שאף אחד לא יכול לקבוע מוחלטות כאילו שאין
עליהם,
אפשר להגיד שזה לא רלוונטי.
לא, מה שאני היום מנסה לדבר אתכם, מנסה להראות לכם, זה האם יש טענה שכלית, רוחנית, רעיונית, עמוקה, אמיתית, שבאה וטוענת משהו נגד הדת. נגד אמונה. אני עכשיו לא מדבר על יהדות בכלל. אני עכשיו מדבר רק על עצם הרעיון. יש אלוהים, אין אלוהים. אתם יודעים? זאת השאלה. האם יש לך טענה נגד? לא דחייה, לא זלזול, לא יריקה, לא אמירה שכל הדתיים פרזיטים, שקודם הלכו לצבא. כל האמירות הללו, זה בסדר, אז אמירות. אני עכשיו מדבר על הדעה נגד. יש אלטרנטיבה שכלית, רעיונית, אמיתית, שהיא אומרת, לא, אתה מוכיח שיש אלוהים, אני מוכיח לך שאין. אז דו לכם שאין. אני למדתי את זה, חקרתי, ואני עד היום חוקר, ואני היום אומר לכם את זה, ואני מזמין אתכם, תלמדו, תביאו, תארו לי, מה יש רעיון נגדי. כמו שעשיתי עכשיו פה, זה שם 10 שיעורים שהם מוכיחים, אחד, 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 טענות שיש, תביאו לי טענות כשאין, או תסתירו את הטענות הללו. ואני אומר את זה פתוח, השיעורים שלנו משודרים באינטרנט, ישנם המון אנשים ששומעים ושמעו וישמעו את השיעורים הללו, אני מזמין אתכם, בבקשה, תביאו, תגידו לי, תכתבו לי פה הוכחות נגד. ומה שאני הספקתי ללמוד, אני חושב שיש לי בבית הספרייה, ספרייה של ספרי כפירה הכי גדולה שיש בארץ. באמת, אני אוסף ספרי כפירה. יש לי בבית המון המון ספרים. כל ספר שיוצא, אני קורא, קראתי, למדתי אותו, זה חובי שלי. זאת אומרת, אני ממש למדתי את זה טוב, מנסה למצוא. אני אומר לכם, באמת, חבר שלו, הייתי צריך להביא לכם היום כמה, ככה, לעשות לכם כמה, להראות מה זה ספרי כפירה. המון המון מדייקים, מדברים על כל פרט, הכל, 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 הכל. ולא מוצאים. אין טענות. יש אמירות. אתם מבינים? יש אמירה כזאת. דת זה ככה, דת זה זה, זה זה, זה זה, זה רע לאנשים, זה אופיום לאמונים, זה אלוהים מת. מה שתרצו. אין טענה הגיונית שהיא דוחה את הקיום הבורא. לא טענה, לא סתירה להוכחות, כלום. היה, למשל, קאנט, אמנואל קאנט, הוא הביא את הסתירות להוכחות הקודמות. היה כזה דבר. היה מביא סתירות, דחה את הסתירות, ואני מסכים עם רוב מה שהקאנט אמר שם. זה בספר, יש לו ספר שנקרא ביקורת תבונה הפרקטית. יש ביקורת תבונה תיאורה, ויש ביקורת תבונה הפרקטית. מעשית. כך צריך לדעת, מעשית. ביקורת תבונה מעשית. אז שם הוא מביא כל מיני הוכחות לקיום הבורא ודוחה אותם. שובר את הוכחות הללו. ואני מסכים מה שהוא עושה. זה עבודה הגיונית. אבל בסוף הוא מביא הוכחה משל עצמו שכן יש אלוקים. וזה לא במקרה שמאז, לא לפני קרל מרקס, לא היו לו כאלה שגם חשבו בדעה שלו ובדעה שלו, לא היה אף אחד לפניו, למרות שלפניו היו הרבה כופרים, החל מ, כמו שאמרתי, אפיקורס, אפיקורס היה כופר, שזה היה תלמידו של דמוספן, אפיקורס, זה היה שם כזה, אפיקור, ביוון עתיקה, החל מאפיקורס, ועובר את וולטר, שהיו נגידת, ומרטין לותר, אפילו מרטין לותר, שהוא קם, התחיל את המהפכה נגד קתולים, שהוא יסד את הדת משל עצמו. כולם, תבינים, כל הזמן היו כופרים, כופרים בדת. כל הזמן. וכל מי שיסד את הדתות האחרות של עצמם, בפרה, זה היה זרטוסטרה, בהודו, זה היה סידהרטה. כל הזמן היו כאלה שכפרו בדתות. תמיד כפרו. אף אחד לא אמר חד משמעית, אין אלוהים. לא לפני קרל מרקס ולא אחריו. אחריו יש כל מיני גוונים, זרמים, מה שכבודו אמר שם קודם, זה באמת כיוון שהם מדברים לא על יש או אין, שזו שאלה באמת מבחינתם לא רלוונטית, מדברים יותר על אקזיסטנציאליזם, על אפיסטימולוגיה, על גנוסיולוגיה, יש כל מיני גוונים שונים אחרי הפילוסופיה של חלוקה לאידיאליזם ומטריאליזם. אני מסכים, יש הרבה גוונים. אבל אין המשך, לא לפני מרקס ולא אחריו. זה לא דעה בפילוסופיה, דעה בהיגיון. אין דעה כזאת. הכל מבוסס על אמירה כזאת, שאדם לא רוצה עול. על זה מחזיק מעמד. אנחנו צריכים כבר לסיים. תבינים, זאת אומרת, אז יוצא שכל האנשים שהם לא מאמינים, אז לא שיש להם שיטה אחרת של המחשבה, אלא מה שקורה זה שהם לא מאמינים, וזה הכל, לא יותר מזה. פשוט לא מאמין. לא משהו שהוא אנטי, נגד, שהוא יכול לעמוד מול הביקורת השכלית, אלא פשוט לא מאמין, זה הכל. אז מה יוצא מזה? שמה, כל האנשים בעולם הם כולם, אני יודע, סתם? התשובה היא כן, סתם. סתם, ממש ככה. זאת אומרת שזה, כמו שאנחנו יודעים, ש כל האנשים בעולם הם סתם נגד יהודים? סתם אומרים שיהודים שותים דם, אני יודע, או סתם אנטישמים? כל העולם עכשיו נגדנו, נכון? נגד מדינת ישראל. סתם? יודע שלא סתם, יש לזה סיבות עמוקות רוחניות, אבל האם הם צודקים? לא. זה שזה הרוב, זה לא אומר שום דבר. כי הרוב החליט שציונות זה גזענות באום. זה, 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 זה לא, האמת לא נמדדת לפי רוב. אלא עכשיו אני, כמו שאמרתי פה, יש טענה, אין טענה. והדבר הזה, אני חושב שהוא חשוב, חשוב לדעת אותו. שכל מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, כל הדברים הללו, אין לזה דחייה. זה לא שעכשיו אנחנו מצאנו דרך אחת, ואני מסביר אותה, כיוון שאני בעצמי דתי. לא, אין פשוט אלטרנטיבה. לאמונה, לאמירה בהשם, אין אלטרנטיבה שכלית. יש להגיד, אפשר שזה לא רלוונטי, שלא אכפת לי, שזה מה שאתה רוצה. אין אלטרנטיבה. והדבר הזה, אני חושב שהוא שלב מאוד חשוב בבניית השקפת עולם. טוב, נעצור.